שין חופכס סעיף מם גימל. מותר לכפות כוס חם על הטבור ולהעלותו ולהעלות אוזניים בין ביד בין בכלי ולהעלות אונקלי דהיינו תנוך שכנגד הלב שנכפף לצד פנים, שכל אחד מאלו אין עושים בסמנים כדי שנחוש לשחיקה ויש לו צער מהם. כלומר, כפי שהתבהר לאל, שמקום שאין גזרה של שחילת סמנים מותר, אלא שיש איסור של עובדין דחול, אבל במקום שיש צער לא גזרו משום עובדין דחול. ולכן כל הדברים שהוזכרו, מותר לכפות כוס חם על הטבור ולהעלותו, זה כבר נזכר למעלה בסעיף מם. רק הרמב״ם כולל את כל הדברים בטעם אחד, שהוא שם כוס חם על הטבור ולהעלותו, כתב אחרי אודום שהוא חולי שקוראים היב מותר, וכן להעלות אוזניים, גידי האוזניים, פעמים שעודים למטה ומתפרקים האוזניים, וכן אונקלי די נותנוך שכנגד הלב ומעכב את הנשימה שנכפב לצד פנים, שכל אחד מאלו אין עושים בסמנים כדי שנחוש לשחיקה, אלא מה, עדיין אסור משום עובדו דחול, אך כיוון שיש לו צער מהם מותר. סעיף ממדלת, רוחצים במי גררה ובמי חמתן ובמי טבריה ובמים היפים שבים הגדול, אף על פי שהם מלוכים, שכן דרך לחוץ בהם ואין הוכחה של רפואה כאביד. אבל לא במים הרעים שבים הגדול ובמי משרה שהם מאוסים ואין דרך לחוץ בהם אלא לרפואה. ודווקא ששוהה בהם אסור, אבל אם אינו שווה בהם מותר, שאינו נראה אלא כמייקר. הסעיף הזה מבואר שמותר לחוץ במים מלוכים גם אם מקבלים לרפואה, כיוון שגם דרך הבריאים בכך ולא מוכח מילתא דעביד לרפואה. יש רק לעיין שבסימן שינה מתת יש גזרה שלא לשחות בים, גזרה שמייסה חבית של שייטים. וגם בסימן של חופבו מבואר במשתיבור לספקות לחוף א', שנהגו שלא לחוץ כלל אף בצונן מחמת חשש סחיטת שיער. ולכן הקעת החוט השני שהיתר הזה אינו אלא מעיקר הדין. אמנם בתהילה לדוד כתב שכיוון שמותר לטבול את תורתו לא ניכר שרוחץ לרפואה, ויש לעיין באמת לדינה. עוד כתב החוט השני שמותר לרחוץ מקצת הגוף ומים חמים שהוחמו מערב שבת למי שסובל מתחורים, לפי שאין ניכר שעושה כן לרפואה. אומר המשנה ברורה, רוחצים, פירוש, אף שכוונתו לרפואה, כיוון שרוחצים בו בריאים, מותר. אך בזמן שאין דרך לרחוץ בחמי טבריה אלא לרפואה, אסור בשבת. ובזמננו באמת, אין דרך לכל מקומות האלו אלא לרפואה. בורלוך עדן בעניין רחיצה בחמי טבריה במקומות שרוחצים אלא לרפואה, שאם הוא בריא אין איסור אלא כשהוא מכוון לרפואה, דיינו לחזק, לחזק מזגו. ואם יש לו מחוש, תלוי מחלוק תשובה למעלה בסעיף למזיין שהאוויה הורה באוסר, ובורלוך כתב שיש בזה מחלוקת ראשונים, כאשר לא מכוונים לרפואה אלא להנאה. זאת אומרת שאם במחוש חששו אפילו בהנאה, אבל בבריא אסרו רק אם הוא מכוון לרפואה. במים מלוכים, אומר המשנה ברורה, פירוש ומועילים מפני זה קצת לרפות, ודע שאפילו יש לו חטטים בראשו גם כן מותר, כי אין הוכחה שהוא עושה זה לרפואה, אבל לא במים הרעים שבים הגדול ובמי משרה שורים שם בשטן, והוא הדין בימה של סדום, שאין דרך לחוץ בהם אלא לרפואה. אני מילא, מי משרה שהם מעושים, איתה ברמב״ם, אין רוחצים במים שמשלשלים בהם, היינו מים שמצנים את כל הגוף ובא לידי שלשול, ולא בטיל שטובעים בו, מפני שכל אילו צער הם. כלומר, עצם הרחיצה היא צער. וכתיב וקראת על השבת עונג, עד כאן לשונו. וכן כתב הסמג, ואם כן אסור לשתות משקה המשלשל, דאין לך צער גדול מזה. ומטעם זה אומר רב ניסים שגם בערב שבת אסור לעשות כן, כי זה יגרום לו צער בשבת. אמנם אם יהיה לו צער בשבת אם לא ישתה, מותר לעשות כן, כי באופן זה לא שחתם של ביטול עונג שבת. וכן לגבי שתיית תה מיוחד שנקה את המעיים ומועיל לעצירות, אבל לא גורם צער, כתב שבט הלוי שכיוון שלא צער משתיית התה, אז עצם הטיפול הוא ללא צער, ולעומת עוד מצטער וממניעת יציאת המעיים, יש להקל לשתותו. והיינו, אפילו אם אינו מכוון לרפואה, אלא מפני איזה טעם, כי אם היה מכוון לרפואה, בלאו הכי אסור, אלא אם כן הוא בא לכלל חולה שהם בו סכנה. אז אסור להתרחץ בהם, ודווקא ששוהה בהם, שמוכח מילתא דרפואה כאביד, שהרי המים אחורים וסרוכים, ואינו עומד שם בשביל הנאה. אבל אם אינו שוהה בהם מותר, שלא נראה אלא כמעיקר, ואף אפי שהם אחורים, אמרינה לא מצא מים יפים, ולעולם להקר כאביד. ואפילו יש לו חטטים בראשו, גם כן מותר. ולעניין משקה שלא נעשה לצמא אלא כדי להכר את חום הגוף, כגון יין ישן שמורב במים צלולים עם שמן אפרסמון, כתב השחנוך לאל סימן של חוף א' שאסור לשתותו, כיוון ששתייתו דומה לרפואה. ובהר הבורא לא רשם שכיוון שמשקה זה אינו עשוי אלא לצנן את גוף האדם מחום בית המרחץ, אינו נחשב כמאכל בריאים. סעיף ממהי, לוחשים הנחשים והקרבים בשביל שלא יזיקו, ואין בכך משום צידה. אף על גב דה על ידי הנחש אינו יכול לזוז ממקומו עד שנוכל לתופסו, אומר משבור מכל מקום מותר, דה אין זו צידה טבעית. אין זו צידה טבעית. וכל דבר שהוא לא טבעי אלא רק סגולי, הוא איננו אסור משום צידה. באמת יש לעיין בכל מלאכות שבת של ידי סגולה עם אסורות או מותרות. והקדושן כיף כותב שכל מלאכה שהיא לא בדרך טבעית נחשבת כמלאכה כלאחר יד. יש לוקטי השס מהרי, שאלו אותו האם מותר לעשות שאלת חלום, מניח אחר כך קלף תחת הראש ובבוקר תהיה שם תשובה לשאלתו, ויש לדון אם מותר לעשות כן בשבת או שרושים למלאכת כותב. ובספר מעשה רוקח פרשת מטות הביא ספר נחלת בנימין ששמן דומר ביום מאין ג' שהיו האורים טובים משיבים על ידי שהיו האותיות מצטרפות, היה אסור לשאול בשבת באורים וטומים משום מלאכת כותב. ויודעי כתוב שמותר ללחוש שאין בזה משום לדבר דבר. ושם מדובר בגמרא אחרי שהזיקו. אבל יש לדון מה הדין ללחוש בשבת סתם ולא בכדי שלא יזיקו. והתבאר לקמי. אומר המשנה ברורה, אין זו צידה טבעית, ואף הפי שפסקנו בסימן שמתת זין, שאפילו לסוד להד יהיה מותר כדי שלא ישכנו, צריך לומר ששם, כאן מדובר שאין לה חשש רחוק, כגון שהוא לא רודף אחריו כלל וכדומה. ואין אלה בסימן שינווה ומשנה ברורי שם. שהשולחן אור כתב שמותר למדוד אזור של אדם חולה ולחוש עליו, משום שמדידה של מצווה היא. הוסיף המשנה ברורי שגם גזירת שחיקת סמנים אינה שייכת בזה, שאין גזירה זו שייכת אלא בפועל שיש בה ממש, כגון במשקה או במאכל. למה באמת מותר? אז התבהר בקהילות יעקב שכל מעשה שנעשה בדרך לא טבעית נחשב כמעשה כלאחר יד, וממילא רבונן לא גזרו. ורב חיים בדרך אמוני כתב שכיוון שציווי התורה הוא לנוח בשבת ולא לעשות מלאכה, מותר ללחוש שזו אינה מלאכה. ודעת רב ניסים שמדאורייתא אין לאסור צידה שאינה טבעית, ורק רבונן אסרו לצוד על ידי לחש ולא גזרו במקום של מניעת היזק. חידוש נוסף כתב השבט הלוי שעצם הלחישה מותרת בשבת ואין בכך משום איסור ודבר דבר. סעיף ממבב, נותנים כלי על גבי העין להקר והוא שיהיה כלי הניטל בשבת. זאת אומרת, נתינת כלי על מנת לקרר עין כואבת היא לא בגדר טיפול רפואי שיעשר משום גזירת שחיקת סממנים. וגם מבואב משתברו שמניעת התנפחות מכה על ידי לחיצה בסכין מותרת, שזה לא בגדר טיפול רפואי. אומר המשנה ברורי, נותנים כלי על גבי העין להקר, פירוש מי שחש בעינו נותנים כלי מתכות על העין כדי לקרר, והוא הדין שמקיפים בטבעת או בכלי את העין כדי שלא יתפשט הנפח. וכתב החיי אודום, והוא הדין שמותר לדחוק בסכין חבורה כדי שלא תתפשט. מאידך, לסוך שמן על גבי נפיחות של מכה, התבהר בסימן של ליל שמחוב זין, שמוכח שנעשה לרפואה אסור. ולהניח קרח, קרח על מכה, רב שטיינזן צובר, שכיוון שאין דרך לעשות זאת על ידי סממנים, מותר לעשות כן. וכן הורה שמותר לרחוץ או להשות את העבר במים, לפי שאין המים מרפאים את המכה. וכן דעת רב ניסים שמותר להניח קרח על מכה, כי אין דרך, אין זאת דרך רפואה, אלא רק עוצר את הנפיחות. סעיף ממזיין, עצם שיצא ממקומו מחזירים אותו. עצם שיצא ממקומו, כבר התבררו הדברים בעריכות בסעיף למד, אומר המשנה ברורי, המגן אברהם חולק על זה, הוא סביר עלי. דווקא עצם הנשבר מותר להחזירו, כי דיתא בגמרא. אבל העצם הנשמט ממקומו אסור להחזירו, ואפילו שפשף הרבה בצונן אסור, כי דלל בסעיף למד וכל שכן חזורי. והתיקו כמה אחרונים, ומכל מקום על ידי אינו יהודי נראה שאין להחמיר. ובספר שולחן עצי שיטים חולק על המגן אברהם, וכתב שכל שיצא ממקומו לגמרי שקוראים נקע חשיב סכנת עבר כמו נשבר אם לא יחזירנו מיד, ומותר להחזיר אפילו על ידי ישראל, וכמו שנזכר בסעיף י"ז עד כאן לשונו. ומה שלאל בסעיף א' אסרנו, היינו שלא נשמט לגמרי, שלא נשמט לגמרי ממקומו. ונראה שגם לדעת המגן אברהם, אם הרופא אומר שנפרק בחוזקה ויוכל לבוא לידי סכנת עבר, שמותר למשוך ולהחזירו למקומו כדרך שעושה בחול. הוא כבר התבהר למעלה שמשאירה לו שבר בשבת. אם אין בשבר הזה לא סכנת עבר ולא סכנת זיהום, אף שמותר להחזיר למקומו, אין להתקין לו גבס שיש בזה איסור דורייתא. וגם שאר איסורים דרבנן אין לעשות אלא בשינוי. אבל אם יש בשבר הזה סכנת עבר, דהיינו שאם לא ירפאו בשבת עלול החולה לאבד את כל העבר, מותר לעשות איסורים דרבנן אפילו בלא שינוי, כמו שתבהר בסעיף י"ז. אבל אין לעשות לו גבס או לעבור על שאר איסורים דאורייתא. אולם אם יש בשבר הזה סכנת עבר ועל ידי כך יכולה להיווצר סכנה לכל הגוף, מותר לעשות אפילו מלאכות דאורייתא. וגם על הנקע כתב הדאסטורי, שאם לא יחזרו למקומו מיד, עלול הוא להתנפח עד שיהיה קשה להחזירו למקומו, ולכן מותר. ואם הוא לא חש כאב חזק ורוצה רק לחבוש את העבר כדי שישאר במצב של מנוחה, דעת רב שלמה זלמן שמותר, כיוון שאין זה נראה כרפואה.